שבוע טוב, מאזיני קול ברמה 92.1.104.3.105.7 FM. מבית ההוראה, כמדי יום ראשון, יחד עם הגאון הרב מצליח חי מזוז, רם בישיבה כיסר החמים, בישיבת כיסר החמים וראש בית ההוראה של קול ברמה, בנשיאות מרן ראש הישיבה. בית ההוראה פעיל 24 שעות בטלפון 03-50-50-550, תודה גדולה לצוות היקר שאיתנו, יוסף חן טכנאי השידור, מנדי סגל בהפקה. שיעור זה משוכתב מדי שבוע באלון הלכות מעשיות, שמופץ באלפי עותקים גם באימייל, וגם ניתן לשלוח שאלות באותה כתובת מייל, a025560653@strudelgmail.com, a025560653@strudelgmail.com. ניתן להזין בשידור חוזר לתוכנית ולעוד מאות שיעורים מערב בקו כל התורה, 03-50-50-550, וגם במערכת כל הלשון. אנחנו ממשיכים כמו בשבוע הקודם, הלכות מוקצה, ולפני כן שלום לרב.
שלום וצהריים טובים לך ישראל היקר, לכל המאזינים, שם עליהם יחיו אמן.
אמן. אנחנו נמשיך עם הלכות מוקצה, ובאמת כל כך הרבה נושאים, גם אנשים דיברו איתי על זה במהלך השבוע, איזה יופי שאתם מרימים את הדברים האלו שהם כל כך, אנחנו נתקלים בהם בכל שבת, עם הילד הקטן או עם משהו שהוא ככה, הדברים הכי, הכי, הכי נגישים, והדברים שהכי קורים לנו במהלך כל שבוע. ביום שבת קודש הפתיע אותנו רב הקהילה, ובא לכבדנו בביתנו, רצינו לכבדו ולהוציא לו לשתות בגביע יפה במיוחד, וגם להביא כיבוד בצלחות מיוחדות הנמצאות במזנון ליופי בלבד, ולעולם אין אנחנו משתמשים בהם, כי הם עדינים ביותר ושבירים, אבל את הרב אנחנו רוצים כמובן לכבד בהם. יש לנו גם סלסלת פירות יפה ביותר שנמצאת במזנון, והיא מיועדת לפסח בלבד. האם מותר לנו להשתמש בזה לכבוד הרב? כל זה כמובן קורה בשבת.
טוב. ובכן, אנחנו יודעים שכלי שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס, זה מוקצה חמור ביותר, ואסור לאדם לטלטל אותו כלל ועיקר. מה זה מוקצה מחמת חסרון כיס? דבר שאדם מקפיד לא להשתמש בו, לא להשתמש בו סתם, כי הוא מקפיד על זה, ככה לכאורה. לכאורה, אז אם כן, מוקצה מחמת חסרון כיס. אז אם כן, גם הצלחות הללו, שהם מאוד יפים, וכמו שהם אומרים, שהם נזהרים לא להשתמש בהם. אבל עכשיו, משום מה, הם רוצים אכן להוציא את הכלים האלה מהמזנון, פעם ראשונה בהיסטוריה, ולהשתמש בהם לכבוד הרב שהגיע, כבוד תורה עדיף. השאלה היא האם הדבר הזה מותר או שהדבר הזה אסור. ובכן, אומנם המגן אברהם מבין שיש בדבר הזה בעיה, אבל הרב צוות שבת וכל הפוסקים העירו על דבריו, ואומרים שכל המושג מוקצה מחמת חסרון כיס, זה אך ורק בכלי שמלאכתו לאיסור. כגון למשל, סכין של שחיטה, הרי אסור לאדם לשחוט ביום שבת. אז בנוסף לכך שאדם מקפיד לא להשתמש בסכין הזו, מלבד לשחוט, יביאו לו תפוח או לא יתח בסכין הזו, מחשש שסכין השחיטה תיפגם. לכן זה נחשב מוקצה מחמת חיסרון כיס, ואסור לאדם לטלטל את זה בשבת כלל ועיקר. במושגים שלנו, יש לאדם איזושהי מצלמה יקרה, עדינה, פלאפון יוקרתי, שהוא עולה כמה אלפי שקלים, האדם נזהר לא לתת אותו לילדים שלו לשחק בו. דברים כאלו, כיוון שהם דברים שעושים בהם, דברים שאסור להשתמש בהם בשבת. ובנוסף לכך, האדם מקפיד שלא להשתמש במלוות השמיש המיוחד להם, זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס, ואכן אסור לטלטל אותם. אבל כל דבר כזה שמותר להשתמש בו בשבת, אלא שבפועל דרך האדם להקפיד עליו, לא להשתמש בו מלבד השמישו המיוחד לו. אין שום איסור לטלטל אותו בשבת. אחד ההוכחות, קודם הפוסקים, מובהר בגמרא שמותר לאדם להשתמש בתכשיטים בשבת, גם תכשיטים מאוד יקרים. אין ספק שתכשיטי כסף וזהב, אדם לא משתמש בהם דבר אחר מלבד להתקשט בהם. אף פי כן, זה לא נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. והסיבה לכך היא, היות שמותר להתקשט בשבת, לכן זה לא נקרא מוקצה מחמת חיסרון כיס. הוא הדין בענייננו. כיוון שהכלים האלו, העדינים והשבירים, מותר להשתמש בהם. זה כוסות, זה צלחות וכדומה. כיוון שמותר לאדם להשתמש בהם בשבת, לכן אין חשש מלקחת את הכלים האלו ולהשתמש בהם ביום שבת קודש, למרות שאין דרכו של האדם. אם נסכם את הדברים שאמרנו, מוקצה מחמת חסרון כיס זה אך ורק בדברים כאלה שהם אסורים בשבת. אבל כלי שמלאכתו להיתר, אין בו מוקצה מחמת חסרון כיס, ולכן בהחלט מותר להם להשתמש בדבר. אז כך כותב מרן הגאון הרב משה הלוי זצ"ל בספרו מנוחת אהבה, וככה כותב גם כן מרן עובדיה עליו השלום. גם כלים שהם יועדים לפסח, המביאים כאן סלט פירות יפה ביותר, שמיועד לפסח בלבד, במשך כל השנה כולה לא מוציאים אותה. יש אחרוני זמננו שאמרו להחמיר בדבר הזה, אבל מרן הרב עובדיה עליו שלום, בחזון עובדיה חלק ג', הוא כותב שגם בזה אפשר להקל, מפני שלפסח אתה יכול לקנות את עצמך סלט פירות אחרת, אם אתה לא רוצה, מעיקר דין אתה יכול בכלל לשטוף אותה, לא צריך כלום, אין בזה בכלל שום בעיה. אדם מקפיא לא להשתמש, אבל זה עניין רצוני, זה לא בגלל שמת אסור לפי ההלכה, ולכן מותר בהחלט לקחת את זה. אני אתן דוגמה נוספת, הרבה פעמים יש איזה כלים כאלו שאתה לא רוצה להשתמש בכלים האלה, אבל מהרהם נמצא איזה משהו, ולכן אתה רוצה להוזיז ביד את הכלים האלו, ולקחת איזה כלי שנמצא מאחריהם, גם באופן כזה, גם כן, הדבר הזה הוא מותר. אולי אני רוצה להתייחס פה לשאלה, שאני לא רואה אותה, לא שאלת אותה, אבל אני אגיד סיפור שמישהו שבוע התקשר לבית ההוראה, ואמר שהוא הזמין שיפודים מאיזושהי מסעדה כלשהי, והשיפודים שמגיעים שם זה שיפודים עם מתכת. יש אפשרות להחזיר את השיפודים האלו שהזמנת, בהזמנה הבאה שאתה מזמין עוד פעם שיפודים, אתה יכול להחזיר אותם חזרה, ואתה מתכזים אותך על כמה שקלים על כל שיפוד. או לחילופין, אתה משאיר את זה אצלך. הוא שאל, לשבת קודש הוא הזמין, הזמין ככה הזמנה של אוכל מוכן, גם את השיפודים האלו. הוא שאל אם לאחר שיגמרו לאכול, מותר לו לקחת השיפודים האלה, לשים אותם בכיור לשטיפה, ולהשתמש בהם אחר כך.
מה ההבדל בין זה לבין בקבוק, למשל שיש בו פיקדון או משהו?
יפה. כאן השאלה היא כזאת. השיפודים האלו, הוא שאל, הם טבולים, לא טבולים? אמרת לו, באמת מעניין. תשאל אם הכלים האלה טבולים או לא. כי יש כאלו מן הפוסקים שסוברים שכאשר בעל מסעדה מביא לך כלים לאכול בהם, הוא פטור מלהטביל את הכלים האלו. מפני שכלים שמיועדים לסחורה, מותר לאדם להשתמש בהם באופן ארעי, כי הוא לא עומד, לא עומדים לאכילה. אותו דבר, כלים שנמצאים במסעדה, זה לא עומד לאכילה וזה מותר. יש סוברים שזה אסור. מה שמרן שחנוך התיר בכלים שמיועדים לסחורה להשתמש בהם לאכילה, מדובר שם כאשר אדם למשל מוכר כוסות, אבל יום אחד הוא צמא, הוא לוקח את הכוס לשתות, מחזיר חזרה למחירה. אבל כאן זה לא כך. הכלים האלה מיועדים קבוע בשביל לאכול ולשתות בהם, רק לא אתה בעל הבית, אלא העובדים שלך, הלקוחות. פן שכזה, אומרים שאכן הכלים האלו הם חייבים בטבילה. זה מחלוק את הפוסקים, ודעת מרן עובדיה נוטה להקל. אני רוצה לומר לכם, לפני אולי 25-27 שנה, הייתי מוסר פעם שיעורים בראשון לציון בשיכון המזרח אצל הרב ניסן קרפס, זכרון לברכה. כשאני הייתי מסיים שיעור, אני מוסר שיעור בין 8-9, ולאחר מכן ב-9 היה אחריי מוסר שיעור הרב אברהם יוסף, היום הרב הראשי של חולון. והוא הגיע פעם בסוף שיעור, והיה בדקות האחרונות של שיעור, הוא המתין עד שאני אסיים, ושם שאלו אותי על הדבר הזה, ואמרתי להם שהרב עובדיה כתב בתשובה שנתפסה באחרון התורה להתיר בזה. והרב אברהם יוסף אמר שפעם כאשר הוא היה במלון של תל אביב, היה שאלה כזו, והרב עובדיה לא הסכים להתיר בזה הלכה למעשה, אלא הוא אמר להם, הוא אמר לרב אברהם יוסף, שיגיד להם להטביל את כל הכלים כולם, ולקחו את כל הכלים לים והטבילו. האמת שאחר כך ראיתי ששוב, הרב עובדיה בהליכות עולם, שוב פעם חזר על ההתיר שלו והתיר בזה. כנראה שהרב עובדיה סובר שמעיקר הדין אפשר להקל, למעשה הוא יחמיר. אותו מקום של השיפודים, הייתי בטוח שיחמירו, כי אני זוכר בזמנו כשנתייסד הבדץ בית יוסף, אמר להם הרב עובדיה, כל הקולות שכתבתי, אני כותב להמוני העם להקל. אבל אתם בדץ, זה מיועד בשביל מי שרוצה להחמיר חומרות. עליכם להחמיר את כל החומרות הקיימות בשוק. כל החומרות הקיימות. אני הבנתי שלא תמיד לאחרונה הם מקפידים בדבר הזה, כמו לדוגמה העניין הזה של הכלים, בעבר אני יודע שהם מחמירים, היום הבנתי שמשרדות מסוימות מקלים בדבר הזה. ואכן באותה מסעדה שמביאים את השיפודים האלו, הם אמרו לו שהם לא מטבילים את השיפודים האלו. כאן בעצם נוצרת שאלה, יש כאן שיפודים שהם לא טבולים. האם בעצם אפשר להשתמש בהם אחר כך, אחרי שעוצרים את השיפודים? האם מותר אחר כך לטלטל את השיפודים האלה או שאסור? אתה עוררת נקודה מאוד יפה, יש בקבוקים שהם מפלסטיק, הם פטורים מטבילה, וזה כלי גמור, גם לאחר שגמרתי להשתמש, להוציא את כל התכולה, אין בעיה להזיז את הכלים האלה ממקום למקום, זה מותר גמור, כי זה כלי. השאלה מה קורה עם כלי זכוכית? יש כאלה עד היום עדיין מביאים, קולה ובקבוקי זכוכית וכיוצא בזה, אין ספק שהכלים האלה, בקבוק קולה, לא יטבילו אותו קודם לכן. אבל לאחר שאתה סיימת להשתמש בו, אם תרצה שוב להשתמש בו, עליך להטביל אותו. מה הדין? האם מותר אכן להזיז את הבקבוקים האלה מקום למקום, או שאסור? ובכן, מותר. מדוע? מפני שמרן עובדיה כותב, יש מרן שולחן ערוך כותב, שמותר לאדם להטביל כלים בשבת, זה לא נקרא מתקן מנה. אמנם, יש מחמירים, אשכנזים מחמירים בדבר הזה, אבל מעיקר הדין, מותר. לפיכך, מותר לאדם לטלטל את השיפודים האלו, ואת הבקבוקים מזכוכית, גם אם בדעתו להמשיך הלאה להשתמש בהם, כיוון שזה כלי, ואפשר להשתמש בו גם בשבת, לכן אין בזה איסור, ומותר לאדם לטלטל אותם גם לאחר השימוש בהם.
יישר כוח הרב. האם מותר לטלטל מחזיק מפתחות, שיש בו מפתחות של בית וגם של רכב?
ובכן, מחזיק מפתחות של בית זה כלי שמלאכתו ליתר, אבל מחזיק מפתחות של רכב זה תלוי. יש מחזיק מפתחות שהוא פשוט, זה היום ככה נראה לי רוב השלטים היום, זה בשלט. זה לא, אתה לא מכניס מפתח ואתה פותח. זה בעצם מוקצה מחמת איסור. אי אפשר להשתמש בזה בלי פשוט לעבור איסור. זה נקרא מוקצה מחמת איסור. אז הדבר הזה הוא בעיה בשבת. עם זאת, מחזיק מפתחות שיש בתוכו גם מפתחות של היתר, וגם מפתחות של איסור, אם רוב המפתחות שיש במחזיק הזה הם שווים יותר מאשר המחזיק מפתחות של הרכב, הרי זה נקרא כלי שמשמש להיתר ולאיסור. ולפי זה מותר לתלתת המחזיק מפתחות, כי יש לנו כלל, כלי שהוא משמש גם להיתר וגם לאיסור, בסיס להיתר ולאיסור, אם ההיתר יותר יקר מהאיסור, ממילא מותר לתלתת את כל המחזיק.
בית זה נחשב.
המפתח של הבית הוא מפתח של היתר. מותר לאדם לקחת המפתח תחת הבית.
הוא נחשב תמיד יותר ברף מה...
לא, אל תסתכל על הבית.
אה.
המפתח.
המפתח עצמו?
כן.
כמה הוא חשוב?
כן, כמה הוא יקר.
כמה הוא יקר, אז ודאי שרכב תמיד יותר יקר.
אם יש לך כמה מפתחות שמה...
סתם.
אני לא יודע. כמה מפתח של רכב עולה?
עולה איזה 200, 300, 400, תלוי איזה...
איזה רכב ואיזה מפתח.
תלוי איזה רכב ואיזה מפתח. אבל המפתחות העדכניים, כן, יקרים.
יקרים.
בשונה מבית שאפשר לשכפל ב...
לפעמים יש שם מצבור ש...
50, 60, לא.
נכון. לפעמים יש מצבור שכמה מפתחות יחד, ואז באמת...
עוברים את...
אז זה שווה יותר מאשר המפתח. אבל אם באמת המפתח של האיסור הוא שווה יותר, אז
זה... אם זה מפתח של עסק, זה גם נחשב איסור?
מסתכלים על השווי של המפתח, לא מה זה פותח.
לא, אני אומר, מבחינתנו זה גם...
לא, לא, בתוך, לא, מפתח של העסק, הרי אפשר להיכנס לעסק מותר בשבת, אני רוצה לשבת שם לשתות כוס קפה בעסק לבדי, רוצה לישון שם, אם תרצה נוח במנוחת צהריים, מותר, אין בזה איסור. אז לכן מלא, זה לא נקרא מפתח של איסור. אז לכן מלא זה מותר. אבל שוב, אם יש פה כמה מפתחות והם שווים יותר מותר, אבל יש פה שתי נקודות שחשוב להדגיש. אני ראיתי הרבה אנשים שכאשר הם לוקחים את המחזיק מפתחות, הרבה אין להם את המחזיק, פשוט הכל נמצא בזה עיגול אחד, חישוק אחד.
נכון.
אז הם מחזיקים במפתח אחד, ובו מחזיקים את הכל. באיזה מפתח הכי נוח להם להחזיק? דווקא את המפתח של רכב את השלט. הם מחזיקים בו, הם משתמשים בכל היתר. בעצם נמצא שממש מחזיקים את האיסור. מרן כותב, יש לך מחתה, שיש עליה היתר ואיסור, אתה מחזיק בהיתר שיש עליו בסיס דבר אסור והמותר. כאן הם עושים בדיוק הפוך, הם דווקא מחזיקים את האיסור ודרכו משתמשים להחזיק את כל ההיתר, זה דבר שהוא לא טוב. עוד נקודה נוספת, קודם אחרוני זמננו, יש להיזהר לך תחילה לאדם להוציא את המפתח של הרכב לפני השבת מתוך המחזיק מפתחות. כי מרן שולחן ערוך כותב שאפילו ביום שבת, אם אדם יכול לנער את האיסור כדי שיוכל לטלטל אך ורק את הדבר המותר בלבד, עליך לעשות כך. אז נכון, ביום שבת אתה לא יכול להוציא את המפתח מתוך כל המחזיק מפתחות, בגלל שנמצא שאתה מטלטל את האיסור לבדו. נכון. אבל כותבים אחרוני זמנו, של בזמן אוירבך ועוד, שיש להיזהר, לכתחילה, להוציא את המפתח של הרכב מתוך המחזיק מפתחות לפני שבת. ואנשים פשוט, לכתחילה, כל שבת, מגיעים לך ככה, הם עצרו מפתחות שלהם, ודווקא תופסים בעיית המפתח של האיסור, ובו מחזיקים את כל היתר, והדבר הזה הוא לא נכון בחינה הלכתית. אבל שוב, אם בסיכום כרגע של המחזיק מפתחות, שהכל נמצא ביחד, ואתה לא מחזיק את האיסור, להפך, אתה מחזיק את המחזיק מפתחות, או אתה מחזיק מפתח של היתר, ודרך אגב, נגרר שם גם המפתח של הרכב, שהוא בעצם שלט, אף בכן, דבר זה מותר, אם אכן מפתחות של היתר הם בסיכום יחד יקרים יותר מאשר המפתח של הרכב.
שר כוח הרב, פרסומות מיד שווים.
אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח מזוז והגשת ישראל כהן.
שבנו מהפסקת הפרסומות, הלכות מוקצה מבית ההוראה. בית ההוראה פעיל 24 שעות בטלפון 03-50-50-550. שכחתי על השולחן, לא, שאלה נוספת לפני, האם מותר להוציא ביום שבת את הטלית מתוך שקית הטלית ותפילין, ואין אדם שלא נתקל בזה. אלא אם יש לו טלית מיוחדת לשבת, זה משהו אחר.
נכון. ובכן, אנחנו צריכים לזכור שכמו שאמרת ישראל, התפילין בעצם אסור לאדם להניח תפילין בשבת, ככה פוסק מרן שולחן ערוך בהלכות תפילין, סימן עמוד א', ויש לאדם טלית שהוא רוצה לקחת להשתמש בה. הרמ"א בשולחן ערוך סימן שחץ עמוד ד' כותב, ותפילין אין לטלטלם כי אם לצורך. כלומר, למרות שכתבי הקודש ספרים, מותר לאדם לטלטל אותם חופשי, גם לא לצורך כלל, מכל מקום, אומר תפילין אין לטלטלם כי אם לצורך. משמע ועל כל פנים, אם יש צורך כלשהו, אפילו מחמל לצל, זה מותר. למה? כי זה נחשב כמו כלי שמלאכתו להיתר. האחרונים מעירים שלכאורה לפי מה שמרן השולחן ערוך פסק סימן למד א', שאסור לאדם להניח תפילין בשבת. ברור שאין צורך להניח תפילין בשבת. השאלה היא האם לא רק שאין צורך אלא גם אסור. מרן שולחן ערוך פוסק כן, אסור להניח תפילין בשבת. למה? מרן מביא את דברי הזוהר הקדוש שאומר שבימים האלו, שבתות, ימים טובים, יש תפילין עליונים שהם מונחים על ראשיהם של ישראל. ואסור לאדם להעביר את התפילין העליונים האלו של אדון העולם, שהוא שם לך אותם על הראש, ולהניח תפילין אחרים מעשה ידי אדם. כך אומר הזוהר הקדוש. ומרן שולחן ערוך לפי זה כך פוסק, שאכן אסור לאדם, למה? מפני שהוא נמצא על ידי זה שהוא מזלזל באות של שבת ויום טוב. לפי זה רוצים לומר שהתפילין זה כלי שמלאכתו לאיסור, ולכן יש מאוד להקפיד להוציא את הטלית משם לפני שבת קודש. מה קורה ואדם לא הוציא את הטלית משם לפני שבת? אז אם הוא יכול, יניח את ידו על התפילין מלמעלה וימשוך את הטלית. כלומר, לא ירים את התפילין כדי לקחת מתחתיה את הטלית, אלא יניח את ידו השמאלית על התפילין, שהם לא יזוזו התפילין ממקומם, וימשוך את הטלית. אם הוא יכול לעשות כך, הרי שהדבר הזה טוב יותר. ואם אין אפשרות, או שהוא חושש שאם הוא ימשוך את התפילין, את הטלית, התפילין יכולים ליפול חלילה, באופן שכזה מותר לאדם להרים את התפילין, להוציא את הטלית ושוב להחזיר את התפילין למקומם. ומדוע הדבר הזה מותר? מפני שאפילו נאמר שהתפילין הזה הוא אסור, אז זה נחשב כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לאדם לטלטל אותו לצורך מקומו. וכאן, כיוון שהתפילין מונחים על גבי הטלית, הוא צריך את מקומם, אז מותר להגביה את התפילין בידו השמאלית, לקחת את הטלית, ואז יחזיר חזרה את התפילין למקומם. יש לציין שבוודאי ובוודאי אם חלילה וחס התפילין מונחים בביזיון, ודאי שמותר לאדם לטלטל אותם ולהניח אותם במקום אחר. פורש בגמרא, שולחן ערוך סימן שין א', אדם שמצא תפילין זרוקים ברחוב, חס ושלום, אז בעוונות הרבים היו אז גויים וכל מיני דברים שכאלו, שלפעמים ממש עשו, זרקו תפילין, אז כתוב בהלכה שיכול האדם לקחת התפילין, להניח על ראשו, גם במקום שאין עירוב, להניח אותם על ראשו, ללבוש אותם ככה בדרך של לבישה, לא לשם מצווה, אלא רק כדי להציל את התפילין, ולקחת אותם, להניח, להביא אותם לתוך העיר, לשמור אותם שם. רואים מכאן שהאדם הזה בעצם לוקח תפילין, מניח על ראשו, איך הוא מטלטל אותם? כיוון שזה לכבוד התפילין, הדבר הזה מותר. לכן הוא הדין בבית. לפעמים ישנם ילדים קטנים שרוצים לשחק עכשיו אבא, בר מצווה. הוא ילד קטן, הוא רואה תפילין של אבא שלו, איזה יופי. לוקח אותו, פתאום ביום שבת, שם לו על הראש, שם לו על הידיים, מניח את התפילין. אז מצב שכזה מותר לאדם לקחת התפילין, חייב וחס שלא יהיו בביזיון, מותר לקחת התפילין ולשים אותם כדי לשמוע על כבוד קדושת התפילין. ישנה שאלה דומה, מזוזה, מזוזה שנפלה. האם מותר לאדם להרים אותה? שורים זה מוקצה מחמת חסרון כיס. התשובה היא, המזוזה לא נחשבת מוקצה מחמת חסרון כיס.
מה זה להרים אותה? מהרצפה? ודאי.
מהרצפה.
ודאי שהוא מותר, לא?
אז זה לא קדוש? יש שם, ודאי זה קדוש מאוד. יש אמרו שהדבר הזה הוא מוקצה, מוקצה מחמת חסרון כיס, ולכן אסור לאדם לטלטל בכלל את המזוזה הזו. אבל לפי ההלכה זה נכון. קודם כל, בגלל שזה קדוש, אז ודאי שמותר לאדם להרים את המזוזה, כשלא תהיה ביזיון. אבל יתרה מכך, גם מותר לאדם להרים את המזוזה ממקום למקום, מפני שהמזוזה הזאת הרי אפשר לאדם להסתכל ולהתבונן בה וללמוד מזה הלכות. פוסקים כתבו שתפילין הוא נחשב כלי שמלאכתול, הוא אפשר לאדם לטלטל אותו לצורך זה, שאדם הרי יכול להסתכל עליו וללמוד בו איך צריך להיות עשוי בדיוק הקשר וכדומה, ולכן הדבר הזה הוא מותר. לפי זה כותבים הפוסקים, הוא הדין לגבי התפילין, המזוזה, שגם כן היות שאפשר להסתכל עליה, לראות את הצורה של הכתב, צורת האותיות, סרטוט וכל הדברים האלה כולם, לכן מלא הדבר הזה הוא מותר ואין בדבר הזה שום חשש.
שר כוח הרב. שאלות נוספות. שכחתי על השולחן את כל המסמכים שלי לאחר הדלקת נרות. וגברת באה לערוך את שולחן השבת, האם מותר לה לקחת אותם מעל השולחן ולהניחם במקום אחר?
ובכן, זה המוקצה הקלאסי של מוקצה מחמת חסרון כיס. מרן אומר, דברים כאלו שאדם מקפיד לא להשתמש בהם מלבד השמישם המיוחד להם, ואת שמישם המיוחד להם הוא אסור לעשות בשבת, אז זה מוקצה מחמת חסרון כיס וזה אסור. מרן לא כתב בדיוק את הנוסח שהכלל שאמרתי, אבל זה בעצם מה שיוצא מדבריו. לשונו של מרן זה כך, כל הכלים ניטלים בשבת, חוץ עם מוקצה מחמת חסרון כיס, כגון סכין של שחיטה או של מילה, ואיזמל של ספרים וסכין של סופרים שמתקנים בקולמוסים, כמעט שמקפידים שלא לעשות בהם תשמיש אחר, אסור לטלטלו בשבת, ואפילו לצורך גופו או לצורך מקומו, גם כן הדבר הזה הוא אסור. אחרונים כותבים שנייר חלק שעומד לכתיבה, גם כן זה מוקצה מחמת חסרון כיס, כי אדם מקפיד לא להשתמש בו. אחרוני זמננו מעירים, שזמננו נייר חלק, אנשים לא מקפידים, מיד רוצה לקשקש, אתה תיקח דף, אפילו שהוא חלק מהדפדפת, תיקח ותיתן לו אותו. היום בזמננו השפע מצוי, ואנשים לא מקפידים על נייר חלק. אבל ניירות של מסמכים, בוודאי שהאדם מקפיד לא להשתמש בהם שום דבר, כי הוא צריך את זה לצורך שמירה על זכויותיו. ולפיכך, אין לטלטל את הדברים האלה כלל ועיקר. אבל בשינוי מותר. יש תלמיד חכם גדול בדורנו, זכרונו לברכה, שכתב ש... אין לטלטל דברים כאלו, מוקצה מחמת חסרון כיס, אפילו לא בשינוי, אפילו לא במרפק, אפילו לא בכלאחר יד. כך כתב הגאון מרן הראשון לציון, הרב אליהו בקשי דורון זצל. אבל הוא עצמו מביא שיש בזה חולקים, ואכן כך להלכה, הלכה מותר. מדוע? מפני שטלטול בגופו, טלטול בשינוי במרפק או ברגל וכדומה, זה לא נחשב טלטול כלל ועיקר, ולכן הדבר הזה מותר. אמנם, מרן השולחן ערוך, כאשר הזכיר שמותר לטלטל בגופו, מרן כתב את זה לגבי מוקצה מחמת גופו, כמו אבנים וכדומה. הוא לא הזכיר את היתר הזה לגבי מוקצה מחמת חסרון כיס. אבל הסיבה לכך היא, מפני שבדרך כלל דברים כאלו, שמוקצה מחמת חסרון כיס ואדם נזהר בהם, הוא לא יטלטל אותם ברגלו, במרפק, כי הוא חושש על אותו כלי שיפול וישבר. אבל אם האדם כן רוצה לטלטל בגופו, אין בדבר שום מניעה, כי סיבת היתר היא מפני שזה בכלל לא נקרא טלטול, ולכן אין בדבר הזה חשש.
שר כוח. נפל לי כפתור בשבת מהבגד. האם מותר לי להרים אותו ולשמור אותו? וכן, מה הדין בבורג שנפל? האם מותר להרים אותו?
כן, אני אעשה פה איזה חילוק מסוים בין כפתור ובורג. כפתור, בכל האופנים זה מותר. ומדוע? אמנם יש לנו הלכה שאומרת, כל הכלים שנשברו, אפילו בשבת, מותר לטלטל את השברים שלהם, ובתנאי שיהיו ראויים לעשות בהם איזה מלאכה. אומר מרן, כגון, יש לאדם ערבה, כלומר, כלי גדול שבו לשים את העיסה. כלי הזה, אם הוא נשבר, הרי שאפשר לקחת את הכלי, את השברים, ולחסות בהם פי החבית. אז זה עדיין ראוי למשהו, לפיכך זה לא נקרא מוקצה מחמת גופו, והדבר הזה הוא מותר. משמע, שאם כרגע זה לא ראוי לשום תשמיש, אז זה אסור. לפי זה לכאורה כפתור שנופל, כיוון שאי אפשר לעשות בשבת שום דבר, זה יהיה אסור. אבל התשובה היא שזה מותר. למה? שם מדובר שכל הכלי נשבר. כאן מדובר בכפתור שנפל מהכלי, והוא עתיד להחזיר אותו לתוך הכלי. כיוון שהוא עתיד להחזיר אותו, לתפור אותו חזרה לתוך הכלי, ממילא הדבר הזה הוא מותר. איפה לומדים את זה? מרן השולחן ערוך בסימן של חץ עף חץ כותב, כל הכלים הניטלים בשבת, דלתותיהם שנתפרקו מהם ניטלים, בין התפרקו ביום חול ובין התפרקו בשבת. כלומר, סתם כפתור אסור לטלטל אותו בשבת, אבל כפתור שהוא היה בתוך חולצה, או בתוך סוודר, או בתוך מעיל, והוא התפרק, והאדם עתיד להחזיר אותו משם, ממילא עדיין שם של כלי עליו, ולכן מותר לאדם להחזיר את אותו הכפתור למקום שלו בשבת, לא בשבת, מותר אדם לטלטל את אותו הכפתור בשבת, ואין בזה איסור, למרות שאי אפשר לתפור אותו בשבת, אבל מכל מקום עדיין לא פקע שם של כלי ממנו, והדבר מותר. מה קורה לגבי בורג? אז זה תלוי. קודם כל, הרבה פעמים כאלה, אדם מת בורג שנפל לו, לא מתכוון להחזיר. מה קורה בורג שאדם, כן, אכן מתכוון להחזיר את הבורג הזה ביום שבת, וזה ראוי באמת להחזיר אותו. לא ביום שבת קודש, אבל ביום שבת הוא חושב, אומר, יום ראשון יחזיר את זה. כיוון שכך, הרי שמותר לאדם לטלטל את הבורג הזה. מדוע? מפני שיש לו שם של כלי עליו. כיוון שזה נפל מתוך הכיסא, או מתוך השולחן, והשולחן והכיסא הרי הם כלי שמלאכתו ליתר, נפל מתוכו בורג, הרי שאתה יכול להחזיר אותו חזרה שוב ביום ראשון, נמצא שעדיין יש על הבורג הזה שם של כלי שמלאכתו ליתר. אני מדגיש, דווקא כאשר הבורג הזה אכן נפל מכלי, סתם ככה ברגים, הם נחשבים מוקצה מחמת גופו, ואסור לאדם לטלטל אותם בשבת. אבל בורג כזה שהוא היה בכלי ונפל ממנו, כיוון שעתיד האדם להחזירו לשם, הרי שמותר לאדם לטלטל אותו בשבת. לגבי בורג של משקפיים וכדומה, צריך לדעת שיש בדבר הזה יותר בעיה, כאשר אכן החלקים האלו, כאשר זה יתפרק, הרי זה כרגע לא ראוי לעשות בו שום דבר בשבת, כי המשקפיים האלה כבר אדם לא יכול לקרוא בהם בשבת, אז מילא הברגים האלה יותר בעייתיים, אפילו עדשה, כתבו אחרוני זמננו, שהיא גם כן מוקצה, ואדם ייזהר לא יגע בה. אם זה נפל במקום כזה שיכול ליפול ולהישבר, אז לא שייך להגיד על זה מוקצה מחמת חסרון כיס, כי עד רבה, אבל לבך עכשיו זה יישבר. מותר להרים אותה, לשים אותה בתוך הארון, ואחר כך אסור לאדם לגוע באותה עדשה שהתפרקה מהמסגרת שהיא עשויה עם ברגים וכדומה, מפני שאסור לאדם להחזיר את העדשה הזו לתוך המסגרת עם הברגים. וכיוון שזה אסור, לכן גם כן זה נחשב מוקצה מחמת חסרון כיס, ואין לאדם לטלטל את הדברים, את החלקים האלו בשבת כלל ועיקר.
יישר כוח. הכנתי לקינוח עוגת גלידה ושכחתי להוציא אותה בסוף הסעודה. ראיתי שהניחו אותה במגירה, במקפיא שיש באותה מגירה, בשר ודגים שאינם מבושלים. האם מותר לפתוח את המגירה?
כן, ובכן, אנחנו יודעים שבשר, כותב מרש הנרוך, סימן שחץ עיף למד א', בשר חי, דהיינו שאינו מבושל, אפילו תפל שאינו מלוח כלל, מותר לטלטל אותו, למה? משום דחזה לאומצא, אפשר לאכול אותו בלי בישול. העניין הוא שהרבה אחרוני זמננו כתבו שאולי זה היה בזמנם. היום אין שום בן אדם שאוכל
בשר
חי. לפי זה כותבים שיש לאדם, שאסור לאדם לאכול, אסור אדם לטלטל בשר כזה בשבת. עם זאת, אומר מרן עובדיה, שמעתי שיש מקומות באירופה, ועוד שמעתי שיש מקום באמריקה, שאמרו שלוקחים בשר חי, וקוצצים אותו דק דק, שמים לו מלח ותבלינים, ואוכלים אותו בשבת. לפי זה אומר העובדיה, אז יכול להיות שאומנם בשר זה הוא כפו, אבל הרי אפשר לאדם ביום שבת להפשיר אותו, ולחתוך אותו דק דק, צמוך לסעודה, לשים מלח ותבלינים ולאכול. אז אם כן, זה עדיין, הדין של הגמרא לא השתנה, ועדיין זה יהיה מותר. שאלה היא אם באמת הדבר הזה קיים או לא, העובדיה כותב וחזון עובדיה שבת, תראי, אם יש הפסד גדול, כגון שהבשר הזה נמצא בשמש, לפעמים מקפיא שבן אדם התקלקל, מקפיא התקלקל, מה תעשה עכשיו? אם תשאיר אותם ככה עד צאת השבת, יכול להיות שהבשר הזה כולו התקלקל. רוצה האדם לקחת את הבשר הזה במקפיא ולהעביר אותו לשכן, שזה ישמר שם עד צאת שבת. אומר עובדיה, במקום הפסד אפשר לסמוך על הסברות המתירים שאומרים שגם בזמננו יכול האדם לאכול את הבשר הזה חי. משמע מדבריו, סתם ככה לא כך כדאי להקל על סמך הסברה הזו, כי מה שאנחנו רואים, לא ראינו אנשים שאוכלים בשר שהוא חי. לפי זה, אם אפשר לוותר על הכינוח הזה, יוצא אומר עובדיה שכדאי להחמיר. אבל אם זה מאוד מאוד חשוב, אומר עובדיה במקום צורך גדול, במקום הפסד, אפשר לאדם להקל.
יישר כוח. אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומות, ומיד נשוב.
אתם מאזינים למבית ההוראה, עם הרב מצליח מזוז והגשת ישראל כהן.
שבנו מהפסקת הפרסומות לחלקה האחרון של התוכנית מבית ההוראה. רק נזכיר שבית ההוראה פעיל בטלפון 03-50-50-550, ואנחנו ממשיכים עם השאלות הנוספות. ילד שמשחק בגף רורים או בחומרים רעילים כגון סבון או בסקית אבקת כביסה מונחת על הרצפה, האם מותר להרים את אותם חומרים בידו או שצריך לדוחפם ברגל או בשינוי? מה הדין כאן בעניין הזה?
כן, קודם כל, כל דבר שהוא מסוכן ודאי שמותר לטלטל, אבל
איך?
כי אם אפשר לטלטל את זה בצורה שמותרת בהלכה, אז אין לנו להתיר לטלטל את זה בצורה רגילה. יש דברים שמסוכנים, אז מותר, כמו שנדבר על זה אולי עוד מעט בהמשך. לכן, לגבי העניין הזה, קודם כל צריך לדעת, האם גפורים דברים כאלה, מה זה בעצם ההגדרה שלהם? ובכן, יש אומרים שלכאורה, כיוון שהגפורים יועדים אך ורק בשביל, יש לעשות בהם בשבת שום דבר שמותר. אז לכן מלא, למרות שכתוב כלי שמלאכתו לאיסור אסור לטלטל אותו אלא אם כן צורך גופו ומקומו שזה מותר, אבל דווקא בדברים כאלו שאפשר להשתמש בהם בשבת בצורה אפילו ערעית לצורך יותר, למשל פטיש מלאכתו לאיסור, אבל אפשר להשתמש בשבת לשבור בו אגוז קוקוס. אבל כלי כזה שלא ראוי כלל להשתמש בו בשבת שום תשמיש של יותר, אפילו לא בצורה ערעית, אסור לטלטל אותו לגמרי. אבל מרן הגאון הרב משה הלוי זצ"ל בספרו תפילה למשה העריך להוכיח שגם כלי כזה שאי אפשר להשתמש בו שום דבר שמותר אף פחן, מותר לטלטל אותו לצורך מקומו. מה ההגדרה של גפרועים? גפרועים זה נחשב כלי שמלאכתו להיתר. למה? כמו פתילה. נתינה למה מיועדת, גם כן הדלקת אש, ולהבעיר ואפשר להשתמש בה, להדליק אש ממקום למקום. נר, אותו דבר, עכשיו כלי שמלאכתו לאיסור, יכול אדם להעביר בו אש ממקום למקום. זה עשוי, יש בו עשייה מסוימת. לכן מלא גם גפרורים, כיוון שיש בו עשייה. יצרו אותו, שמו עליו גופרית, וחתכו אותו בצורה מדויקת. לכן הכלי הזה של הגפרורים נחשב כלי, אלא מה? שמלאכתו לאיסור. וכיוון שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לאדם לטלטל אותו לצורך מקומו. מה זה נקרא לצורך מקומו? יש כאן גפרורים. והילד, אני רוצה שישחק כאן בסלון. הבעיה שיש כאן בסלון גם גפרורים. ממילא מותר לאדם להרים בידיו את קופסת הגפרורים, או להניח אותה בצד, כדין כל כלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטל אותו לצורך גופו או מקומו. סבון, כידוע, אמנם משתדלים מלכתחילה להשתמש בשבת אך ורק בסבון נוזלי, מכל מקום, מעיקר הדין, אפשר להשתמש גם בסבון מוצק. כותב הגאון הרב משה לוי, בפרט, אם האדם לא ישים קצת מים על ידיו ויסבן את ידיו, אלא כשהוא יפתח את ברז המים, וכך ישים את הסבון המוצק בין ידיו וישטוף את ידיו, כאשר כל הזמן נמצא תחת זרם המים. באופן כזה הוא אומר, זה הרבה הרבה יותר מותר, ויתכן שגם פוסקים שאסרו בעבר, בחי גוונה יקלו, ומדוע מפני שלא ניכר כל הסבון, כי הכל תכף נמחה, ובזה גם הם יודעו שאין בזה איסור לדעת. כל פנים, למרות שכתחילה משתמשים אך ורק בסבון נוזלי בשבת, מכל מקום, כיוון שמעיקר הדין הדבר מותר, לכן אין בזה חשש. לעומת זה, אבקת כביסה, אכן ראיתי בספר הליכות שבת, שהרופיר מלכה, שנראה שאכן זה נחשב מוקצה מחמת גופו, ויש לאדם להזיז את השקית של אבקת כביסה ברגל בלבד, וככה גם יש לדייק מדברי מרן החרזון עובדיה, שבאבקת כביסה וכדומה, אכן זה נחשב מוקצה מחמת גופו, ואין לאדם להרים את השקית הזו בידיו ממש.
שישר כוח, נמשיך עם עוד שאלות. לפני שבוע הייתה שבת קשומה, נכון מאוד, בגשמי ברכה, ילדים לא יכלו לצאת מהבית ושיחקו בכדור. חששתי מאוד שישברו את המראה התלויה בקיר. האם מותר להוריד אותה בשבת, בזמן שהם משחקים ככה בכדור?
כן, ובכן, מדברי המשנה ברורה נראה לאסור. למה? כיוון שאומנם זה, המראה זה כלי שמלאכתו ליתר, אבל כיוון שאדם קובע לו מקום ואין דרך האדם להזיז אותו מקומו כלל ועיקר, אז ממילא לכאורה נראה מדברה שדבר הזה אסור. מרן שולחן ערוך אבל כותב בסימן שחץ סעיף ב', כל כלי, אפילו גדול וכבד הרבה, לא נתבטל שם כלי ממנו, לא מפני גודלו ולא מפני כובדו. כמו שאמרתי, אמנם הרב משנה ברורה נראה מדבריו לאסור בדבר הזה, אומר כי אחרי הכל אדם קובע לו מקום, הוא מדבר שם לגבי השעון בסוף סימן שנחת, אומר אם זה כאלו שהם, אדם לא מזוז ממקומם, שעון קיר, אין לטלטל אותם, כך הוא כותב בסעיף קטן קופסא מחת, אבל מרן הרב עובדיה עליו שלום הביא את דבריו של הרב פני יהושע בשבת מבב, שהוכיח משם לגבי פמוטות שבית רבי, וגם כן הוכיח מדברי מרן שחן ערוך, שאכן, גם כאשר אותו כלי שמלאכתו ליתר, האדם רגיל לקבוע לו מקום, כמו תמונה של נוי ומראה וכדומה, תמונות קיר, מותר לאדם לטלטל אותם בשבת. כל הדין הזה שדבר שאדם קובע לו מקום, זה אך ורק בדבר כזה שמלאכתו לאיסור. לכן, מותר לאדם להרים את המראה או את התמונת נוי מעל הקיר, וכשיגמרו לשחק, יכול גם להחזיר אותה בחזרה. מצד בונה בוודאי שאין בדבר הזה, ובדבר הזה לא שייך כלל ועיקר. כן.
ביום שבת הביאו פירות לשולחן, ושמתי לב שהקלמנטינות שהביאו, שכחתי לאסר אותם, כמובן שלא נאכל אותם. השאלה, האם מותר להחזיר אותם למטבח, או שכרגע הם מוקצה יושבים בשולחן? וואו.
כן. ובכן, אם זה ברור לי שהפירות האלה לא מעוסרים, אכן הם מוקצה. מוקצה מחמת גופו לא רואים לכלום בשבת, והם מוקצה גמור.
אם זה
אבל אם
בחומרה...
זה פירות שקניתי מהשוק... אנחנו יודעים הרי שרוב הפירות בשוק הם אכן מעוסרים. רוב הפירות עוברים דרך השוק הסיטונאי, לא כולם, יש מבריחים, יש לוקחים, בסדר. אבל עדיין רוב הפירות בשוק עוברים דרך השוק הסיטונאי, וממילא רוב הפירות בשוק הם אכן מעוסרים. וכיוון שכך זה נחשב כמו פירות דמי, ופירות דמי למדנו במשנה, מסכת שבת, שמותר לאדם לפנות את התרומה ואת פירות הדמי, והגמרא מבארת שם חוזיין למה מותר, מפני שיכול האדם הזה להכין את זה לעניים. לא רק זה, שאדם יכול להיות לעניים, אומרת הגמרא, האדם עצמו הוא יכול להפקיר את נכסיו, ואז הוא יחשב כמו עני, והרי לעני אמרנו שמותר לאדם עני לאכול פירות דמי. חזל קבעו שאסור לאדם לאכול פירות שהם דמי אך ורק לאדם רגיל, אבל לאורחים שבאו לביתו של האדם, ועכשיו מה נגיד להם, לך את הביתה, מאיפה אין להם מה לאכול? אין להם מה לאכול, הם באו להתארח אצלי, עכשיו לא יהיה מה לאכול. או לחילופין, לאדם כזה שהוא בעצם עני, מותר להכיל אותו פירות דמי בשבת, למרות שלא עיסרתי. ולפיכך, מבואר בגמרא, הפירות האלה של הדמי, מותר לי, למרות שאני בעל הבית, מותר לי לטלטל אותם, כי יכול האדם להפקיר את נכסיו. ולפיכך, הפירות האלה, אם זה פירות שהוא קנה אותם מהשוק, בעצם נחשבים כפירות דמי, ככה אנחנו למעשה תופסים, לכן מותר לאדם להחזיר אותם למטבח, למרות שאתה בעצמך לא תאכל אותם.
ממש שאלה אחרונה לסיום, יש רכוח הרב, כוס זכוכית שנשברה, האם מותר לאסוף את שברי הזכוכית במטתה או במגב, והאם מותר לטלטל את היעה לאחר שאספנו את שברי הזכוכית, או סתם השפע לאחר שתיתנו את הבית, וזה דבר שגם קורה במלא מלא מקומות, במלא סעודות.
נכון. ובכן, קודם כל, לגבי כל דבר כזה שהוא בעצם נשבר בתוך הבית, אז הרמ"א כותב בסעיף וו, אומר רמה, אם נשברו כלים, במקום שיכולים להזיק, כגון כלי זכוכית שנשברו על השולחן או במקום שהולכים, מותר לטלטל את השברים כדי לפנותם שלא יוזקו בהם. למה? מפני שכל דבר כזה שהוא יכול להזיק, חזל התירו את איסור מוקצה. ולכן מותר להביא מטטה ולטטות. עם זאת, יש לשים לב. יש לפניך מטטה ויש לפניך מגב, כותב הרב משנה ברורה וככה מכדעת מרן ראש הישיבה, שאל תטטה את השברים במגב, אלא במטטה. למה? מטטה זה נקרא כלי שמלאכתו להיתר, כי מותר לאדם לטטה את הבית בשבת. לעומת זה, המגב נקרא כלי שמלאכתו לאיסור, כי אסור לשטוף בית בשבת, למרות שהבית מרוצף. ולפיכך, אם יש לך שני כלים, או מלאכתו להיתר, או מלאכתו לאיסור, תשתדל תחילה לקחת רק את הכלי שמלאכתו להיתר. לכן, עדיף לטטה את זה אך ורק במטטה. זה לגבי השאלה הראשונה. אז מותר. איך אתה שם אותם? מכניס את זה לתוך היעה. עכשיו, שים לב, כשאתה לוקח את היעה, תכניס את הכלים לתוך היעה, ולא לא לעזוב את היעה מיד, כי אחר כך יש בעיה, האם מותר לך להרים שוב את היעה ולקחת, כי אסור לקחת מוקצה ביד, אבל בלי נדר, שבוע הבא נרחיב את התשובה, שכבר הגיע תם הזמן.
תם הזמן, תודה, גאון הרב. מצליח חיים הזוז. רמבי, שבעת כיסר חמים וראש בית ההורה של כל ברמה, בית ההורה פעיל 24 שעות בטלפון 03-50-50-550, אחרינו אחת בטלפון.